חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ברוך השב וברוך מתיר אסורים לחייל צהל עידן אלכסנדר ששוחרר ממנהרות החמאס הודות ללחץ של טראמפ. היו אצלנו שראו בשחרור הזה, הודות לאזרחות הכפולה של עידן, פגיעה בישראל. הוכחה כביכול שישראל אינה דואגת לאזרחיה כפי שארצות הברית דואגת לאזרחיה שלה. שישראל צריכה ויכולה להיכנע לדרישות החמאס, להפסיק את המלחמה ולסגת מכל שטח הרצועה גם לפני חיסול החמאס. בקריצה שכל העולם רואה, הם מבטיחים שתמיד נמצא אילה לשוב להילחם, ובינתיים עלינו להסכים להיכנע כדי לשחרר את כל החטופים. הוויכוח הזה כבר שחוק, אבל אני מברך את עידן אלכסנדר גם על החלטתו שלא לטוס לקטר לפגישה עם טראמפ. לכאורה, זה הכי מבירה עמיקתה לאיגרא רמה שיכול להיות. ובהחלט ייתכן שהוא תשוש לחלוטין וזקוק למנוחה ולשיקום ארוך לפני שהוא יוצא לפוטו-אופ עם טראמפ. ואינני יודע אם זה מלכתחילה או בדיעבד. בכל מקרה, טוב שלא הוענקה לקטר עוד תעודת הוקרה הדרושה להם ליחסי הציבור הבינלאומיים שלהם. הם מממני הטרור, שמימנו במיליארדים את החמאס, שמממנים במיליארדים אוניברסיטאות בארצות הברית ובמערב אירופה כדי שילמדו שנאת ישראל. להם ודאי לא מגיע פרס בדמות תמונה של חטוף ישראלי ששוחרר עם השליט הקטרי וטראמפ. לישראל אולי אין ברירה והיא צריכה לשלוח משלחת למסע ומתן שם. לישראל אין ברירה ואינה יכולה אולי לפסול את קטר כמתווכת, אבל קורבנות החטיפה ודאי אינם חייבים. ברוך השב עידן, עם ישראל שמח וגאה בך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הרע. מעניין לעניין, ארי, ממש באותו עניין. צפיתי אתמול בתמונות השיבה הביתה של עידן אלכסנדר והשוויתי בין התמונה שלו לפני שנפל בשבי לבין אלה מאתמול, ובעיקר התעכבתי על העיניים. עיניים שבתמונה מלפני השבי היו עדינות, מבוישות, רכות, טובות, אבל בעיקר אורות. ואיבדתי בזום אתמול, גם הפעם התמקדתי בעיניים, ואלה נראו שונות בתכלית. אפורות, מצומצמות, מבוהלות, עצובות, אבל בעיקר כבות, הניצוץ, אותו אור שיש בעיני כל מי שאובחן לא ביקר בגיהנום, האור הזה מת בעיניו של עידן. וחשבתי על זה שבעוד אנחנו מנהלים את הקטטה הפנים-ישראלית המאוסה הזאת בינינו, הם עוברים שם עוד יום של גיהנום ועוד יום ועוד אור כבה בעיניים ועוד נשמה נקרעת לגזרים ומושחתת, כך שאולי לא ניתן יהיה לשקמה ולתקנה לעולם. וחשבתי על זה שזה מטורף, פשוט מטורף, שהדבר הזה נמשך כבר כל כך הרבה, הרבה, הרבה זמן, ושאנחנו כעם וכמדינה מרשים לדבר הזה להימשך, ועוד מרשים לעצמנו לחוות על זה דעה פוליטית בחוצפתנו, או צבאית, כאילו שהעניין הזה הוא באמת פוליטי או צבאי, והוא כבר מזמן לא. הוא מזמן, מזמן, מזמן לא, עם כל הכבוד לנתניהו ולבנגביר ולסמוטריץ', גם אנחנו יכולים לעשות יותר, להשמיע קול גדול ונחרץ ותובעני והחלטי בהרבה, ובעיקר לצאת רבים בהרבה לרחובות ולזעוק את אחינו אנחנו מבקשים, ולהתקן את הממשלה הזאת וגם את העם כולו, שאנחנו רבים מאוד ונחושים מאוד לשים סוף לטירוף המסוית הזה בכל דרך שהיא, כי אם אנחנו מרשים לעצמנו לעמוד מנגד כאשר עיני האחים שלנו כבות שם במחשכים, בל נתפלא אם גם אורנו שלנו ידעך ויעפיר וידהה עד שחס וחלילה יכבה. ואני מדבר על אורנו הלאומי ועל אורנו היהודי. האור הזה שהופך אותנו לעם סגולה ולמדינה שהיא גם נס גדול, האור הזה ידעך אם נשכח את חובתנו העמוקה להשיב את האחים שלנו הביתה, ועד שהם לא ישובו, הקטם הזה שעל הממשלה ועל המדינה, אבל גם עלינו, על הציבור, לא יימחה. ואולי לא נוכל למחות אותו בכלל לעולם, גם אם נתאמץ מאוד, ולכן עלינו להתחיל ולצאת מאורנו באמת, כל אחד ואחת, כדי להשיב למקום הזה את האור, והאור הזה ימשיך לנצוץ כאן רק כאשר נשיב את כולם הביתה, וגם את האור לעיניהם.
ערב טוב, צ'י.
ערב טוב, אריה.
שמעת? אני זכיתי להכיר כמה פדויי שבי ממלחמות אחרות.
כן.
הם באמת הגיעו קבועים, רובם, בייחוד אלה שחזרו מסוריה ואומנו
כן,
שם.
כן.
ולפחות אחד מהם שאני מכיר, אור חזר לעיניו די מהר.
כן.
כלומר, הנפש האנושית יש לה יכולות שיקום, לא בכל המקרים בוודאי, אבל יש לה יכולות שיקום, ולכן...
אבל הפוסט-טראומה הזאת היא אירוע...
כן, לפעמים סוחבים אותה כל החיים.
יש נפשות שהתקשו מאוד לצאת מזה.
בוודאי, בוודאי. כמו שיש ניצולי שואה, אני שונא את ההשוואה, אבל יש ניצולי שואה שמעולם לא הצליחו להשתקם. יש כאלה שהצליחו להדליק אור, אבל אנחנו נמשיך לשוחח על הדבר הזה, בוודאי גם היום, גם בתוכניות הבאות. נשמע חדשות ונעבור אחר כך לתוכנית.
עכשיו, 17:00, עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם עם אסף נבו וסער פלסנר, האורחים והמפיקים, ואחרי על השידור סתיו קורנס. שוב ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה.
נברך בשלום וערב טוב גם את האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
חזר אלכסנדר, אנחנו מברכים אותו, אבל המהלך של שחרורו נראה כחלק ממהלך גדול יותר, ויש משלחת שיוצאת לקטר, וגם השליחים האמריקאים טסים לשם. אתה חושב שיכול להיות שלא עקפו את נתניהו, אלא שגם הוא שותף לאיזה מהלך גדול יותר?
אני לא יודע, המדינה צריכה להודיע שהיא מוכנה לשאת ולתת, הבסיס מתווה ויטקופ, ואם הצד השני מוכן לשאת ולתת, וממילא כל עוד טראמפ באזור, אנחנו לא יכולים להפעיל את מלוא העוצמה שלנו, צריך לתת צ'אנס למסע ומתן, אולי זה יביא בכנפיו משהו, ואם לא, אז לחזור למלחמה.
לא, אבל יכול להיות שזה חלק ממסע ומתן שלא כולל רק את החטופים, אלא סוגיות רחבות יותר, כמו שלא ידענו על הסכמי אברהם עד מאוחר מאוד?
על הסכמי אברהם ידעו במדינת ישראל 3 אנשים. ראש הממשלה, ראש המטה לביטחון לאומי ושגרירנו בוושינגטון. כל השאר התיימרו לדעת, אך לא ידעו. ובמקרה הזה מעורבים הרבה יותר אנשים, האם יש לכולם את התמונה שלמה או שזה שמור רק בראשו של ראש הממשלה, אני לא יודע.
כרגע מסתמן, אולי אנחנו טועים ואולי זה תרגיל להרדמה או התאיה, שטראמפ והסעודים סוגרים מה שהם סוגרים ביניהם, ושאנחנו לא במקום הראשון במיוחד באירוע הזה, או שאנחנו לפחות לא כלולים כצלע הכרחית בחבילה הזאת. היה ובאמת אנחנו...
נראה שטראמפ בא לסגור אמריקאית סעודית, וישראל היא לא חלק ממנה, והאם בעתיד היא תהפוך להיות חלק ממנה, או שהפסדנו את הרכבת, אני לא יודע.
שמע, זה משנה... ברמה ממש דרמטית את הפוזיציה האסטרטגית של כל של ישראל ב, 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 במהלך שמתבשל בכלל, גם בהקשר של המלחמה, גם בהקשר של היום שאחרי בעזה, גם בהקשר כמובן של הנורמליזציה במזרח התיכון וכן הלאה. זה אירוע, אם קורה באמת, זה...
אני קורא את העיתונים ואני חושב שהם מגזימים מאוד מאוד. אני חושב שאם ישראל תצליח לעשות את מה שצריך בעזה, קרי להפוך את החמאס לבלתי רלוונטי ברצועה, זה שנה של לחימה, המשפט הקצר שאמרתי. ואנחנו נצליח להמשיך ולעקר את ניסיונות ההתגבשות של חיזבאללה מחדש, ואנחנו עושים את זה בהצלחה יתרה. אנחנו נשאר עם שאלה גדולה ובעיה גדולה. שאלה גדולה זה מה העתידה של סוריה. יש כאלה שאומרים שמדובר בנמר באור של כבש, ויש כאלה שאומרים שזה כבס באור של כבס, ואני לפחות לא יודע, ויקח זמן עד שנבין במה מדובר. אז זאת השאלה הגדולה. הבעיה הגדולה זה הגרעין האיראני. ופה אני חושב, דעתי היא, שלמדינת ישראל לא צריך להיות משנה מה קורה בין ארצות הברית לסעודיה, ומה קורה בין ארצות הברית לאמירויות. ובמידה רבה חשוב לנו מאוד מה קורה בין ארצות הברית לבין איראן, אבל בסוף אנחנו צריכים לקבל החלטה ישראלית שנוגעת לגורלה של ישראל, ולעשות הכל, כולל שימוש בכוח, כדי שאיראן או לא יהיה, או לפחות יידחה לוח הזמנים לגירעון הצבאי. ועם כל הכבוד לחתימות בסעודה ובמקומות אחרים, לא שאני מזלזל, בעיניי זה מאוד חשוב אם יהיה הסכם כזה בין מדינת ישראל לבין סעודיה. אבל נוכח הדברים שיש לנו לסיים קודם, בעדיפות יותר גדולה, אני חושב שאנחנו צריכים לשים בראש מעיינינו את איראן ועזה ולא את סעודיה ומערכת היחסים איתה.
אבל יכול להיות שהיה לנו חלון הזדמנויות להקות באיראן כל עוד ארצות הברית ישמיע נגדה איומים, והוא נסגר מהרגע שארצות הברית מקיימת מסע ומתן איתה?
אני לא חושב שהייתה לנו הזדמנות. האיומים האלה היו הכנה למסע ומתן, זה היה ברור לנו, זה היה ברור לאמריקאים. זה לא שהאמריקאים אמרו, תראו, אנחנו הולכים לתקוף אתכם, אנחנו רק מודיעים לכם מראש, לא. הם אמרו, אנחנו רוצים להיכנס אתכם למסע ומתן, אנחנו מודיעים לכם מראש, שאם לא, אז מצבכם יהיה גרוע. אכן, אני לא חושב שהיה לנו זה חלון הזדמנויות אסטרטגי, וחשוב מאוד לראות מה יצא, כי לא בטוח, כמו שנרמד בשלק מהמקומות, כאילו ההסכם הזה כבר סגור, אני חושב שההסכם לא סגור, ויכול להיות שיסבר שההפך, העובדה שנתנו לאמריקאים לצאת ולתת, והם נכשלו, מעמד איתנו במצב יותר טוב. צריך להבין שמולנו, בינינו לבין איראן, מצבי יותר טוב מרגע שאנחנו השמדנו את השליחים האיראנים, מה שנקרא, הרסנו את טבעת האש. כי פעם אמרו לנו, אתם תתקפו באיראן, מיד החמאס יתקוף אתכם, והג'יהאד האסלאמי, וחיזבאללה, ומסוריה, ומעיראק, והחות'ים, כל המזרח התיכון יהיה באש נגדכם. כל אלה מלבד החות'ים כבר חסרי יכולת או יכולת ורצון. ולכן זה עכשיו אנחנו מול האיראנים. ולכן מצבנו הרבה 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 יותר טוב, ואני לא יודע להגיד האם נזקק לכוח הזה בשביל להפעיל אותו על האיראנים, כי האמריקאים או לא יגיעו להסדר, או שההסדר יהיה גרוע מאוד, ונאמר חבר'ה, אנחנו לא מקבלים אותו. נורא תלוי מה יקרה. ביניהם, בין האמריקאים לבין האיראנים, אני לא יודע.
יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות הערכה מחדש לדיאלוג בינינו לבין ממשל טראמפ?
לא, אני לא חושב שהיא צריכה לשחק את תפקיד הנעלבת במערכת היחסים בינה ובין ארצות הברית. היא צריכה לדאוג לאינטרסים שלה. זה נכון שבחלקים מסוימים בחברה הישראלית, בעיקר בצד הימני שלה, כשטראמפ נבחר מרוב שמחה על כך שלא נבחרה אלטרנטיבה, שבאמת הייתה הרבה יותר גרועה למדינת ישראל, אז חשבו שהגיע המשיח על חמור לבן, מסתבר שהוא בסך הכל נשיא ארצות הברית, שזה איזה אינטרסים של ארצות הברית, ויש אנשים שבגלל זה הם במצב נפשי מאוד מאוד קשה. מאחר ואני הבנתי מראש שהבחירות בארצות הברית הן על נשיאות ארצות הברית, ולא על משיח על חמור לבן, לא היו לי ציפיות יותר מדי גבוהות, ואין לי אכזבות יותר מדי עמוקות. וצריך לחיות עם הנשיא שיש, האמריקאים בחרו עבור, כדי שידאג להם, לא שידאג לנו, ואיתו אנחנו צריכים לחיות, ואיתו אנחנו צריכים לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל, ככל שניתן ממש איתו, וככל שניתן לפעמים בניגוד לדעתו.
אז כשאמרת שאולי אחרנו את הרכבת, התכוונת לעזה שלא פתחנו את שערי הגיהנום, שלא גירשנו משם מיליון או שני מיליון עזתים?
אני לא חושב שזה אי פעם היה באמת במציאות. טראמפ אמר מה שאמר, לא עמדה מזה מאחורי זה שום הכנה, שום אמירה, שום סתם. הימין הישראלי תפס איזה משפט והחליט לתלות עליו את גורלה של עזה. בעזה יש לנו מערכת קשה, נצטרך להרוס את החמאס עד יסוד, ואז לנסות להכניס לשם גורם שיקח אחריות על עזה מבחינה אזרחית. מצידי זה יכול להיות גם הרשות הפלסטינית, היא חסרת כוח, חסרת משמעות, אני לא מבין למה מתנגדים לזה שתהיה בעזה, אין לזה שום משמעות אמיתית, והיא תיקח את האחריות על הנושאים האזרחיים. לנו אסור לעשות מנהל אזרחי. אני הייתי קמבט חטיבת בנימין בזמן מנהל אזרחי, שיבואו אליי, אני אספר להם מה זה מנהל אזרחי. זה לדאוג למשטרה, לדאוג לחינוך, לדאוג שיזרימו מים, לדאוג שיהיה מזון, לדאוג שתהיינה אחיות. שחיתות מלמעלה עד למטה, מגע קרוב מאוד עם האזרחים, כי אתה צריך לטפל בהם מגננות לגני ילדים ועד שוטרים בפינת הרחוב, תקציבים פסיכיים, עכשיו עוד יותר גדולים, כי יצטרכו לבנות את עזה, ואף אחד לא ייתן לנו גרוש בשביל לעשות את זה. לכן אני מאוד מתנגד לממשל אזרחי ישראלי בעזה, אף על פי שבנקודות ביטחוניות מסוימות אולי זה יותר נוח. אנחנו צריכים לשאוף למודל שיש לנו ביוש, שיש איזושהי רשות אזרחית, אמרתי, מצידי גם הרשות הפלסטינית, ואנחנו אחראים על כל הנושא הביטחוני. אני חושב שזה יהיה אסון למדינת ישראל, להיכנס שם לממשל צבאי. אני לא מדבר עכשיו לשנה הזאת שצריך לדאוג לכל מיני דברים שאנשים לא ימותו, אני מדבר על טווח ארוך.
נתניהו אומר שאנחנו צפויים גם לכבוש את כל הרצועה וגם להישאר שם עד להודעה חדשה.
אני גם חושב שצריך לכבוש את כל הרצועה ולהישאר שם עד שנוכל לומר לעצמנו, השמדנו את החמאס, הוא לא ברמת סיכון יותר מאשר החמאס ביוש, ואנחנו צריכים להגיע למצב כמו ביוש, שיש איזו רשות אזרחית. אמרתי, מנקודת מבטי, הרשות הפלסטינית היא פתרון טוב, אבל אם יהיה מדינה ערבית או צירוף של שתיהן, אני לא אתנגד. אנחנו צריכים להתעסק רק עם הנושא הביטחוני, ואני אומר לכם את זה כמי שחי כקמבט במה שנקרא היום חטיבת בנימין, וראיתי את המאמצים.
ואתה לא רוצה לחזור לזה, אבל...
אני מאוד 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 לא רוצה את התקופה הזאת. אבל אם אתה על הקו, אז אני אספר לך סיפור על אבא שלך. אני קמבץ רמלה.
בשביל זה באתי היום.
אני קמבץ רמלה, ואומרים לי, עומדת לבוא חבורה של אנשים, שרוצה למחות למה לא נותנים לישראלים לבנות בשנה, היא שנת 68 כנראה.
גרעין שכם, גרעין שכם, הניסיונות הראשונים
לעלות. אני עומד על הכביש, ומגיעה החבורה, וניגשים עם קבוצה של אנשים, לא צעירים, מבוגרים ממני, ואני מזהה בתוכם אחת, ג'ולי טורנברג, זיכרונה לברכה, היא קיבלה את הצוויה של יאיר.
כן, לוחמת לחי, בוודאי.
נכון, ישבה עם אמא שלי בבית לחם, ואני מכיר אותה מהבית, ואני אומר, רגע, ג'ולי, זה לא המטרה. ואז יוצא מר אלדד סניור, הוא צועד לעברי, הוא יוצא מפולקסווגן.
לא יכול להיות.
ושהוא ניגש אליי, לא,
או שהוא לא ידע שזה פולקסווגן, או שזה לא היה פולקסווגן.
שהוא ניגש אליי, אני אומר, אדוני, סלח לי, אני לא מדבר עם אנשים שנוסעים בפולקסווגן. וזאת הייתה מכה לחומש, כי זה
כי הוא לא נסע בפולקסווגן למיטב ידיעתו.
זה נימוק שלא יכול להתמודד איתו. אז כמי שהיה שם בנפת רמלה, שהיום קוראים לזה חטיבת בנימין, אני אומר לכם, רק לא ממשל אזרחי.
אלוף עמידרור, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
נשמע את הסיפור.
נמהר לפרופסור עוזי רבי ממרכז משה דיין לחקר מזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. פרופסור רבי, ערב טוב, שלום רב.
ערב טוב.
ערב טוב, חבר'ה.
142 מיליארד דולר, עסקת נשק בין ארצות הברית לסעודיה. תגיד, מה מתבשל פה מאחורי הגב שלנו בלי שאנחנו שמים לב?
תראה, מה שמתבשל פה זה לא דבר חדש, יש כאן באמת שותפות אינטרסים מאוד אדוקה בין טראמפ למוחמד בן סלמן. אני בכוונה מדגיש את האישים ולא רק את המדינות, כי יש כאן כימיה מאוד מאוד טובה בין שני האישים הללו, וכאן ברור שמה שארצות הברית רואה בסעודיה זה מקור איתן להשקעות ענק בשוק האמריקאי, שאיתו מאוששים את הכלכלה האמריקאית, ובדרכו של טראמפ בעצם מייצרים הרבה מאוד פיתוחים שחסר כאן כרגע. כמובן שתעשיות צבאיות נכנסות לכאן גמרי, וכשאנחנו הולכים לסעודים, מה שהסעודים רוצים מהאמריקאים זה הגנה ביטחונית ושוויון גרעיני מול איראן, וזה נגמרת העסקה בילטרלית. אלה הדברים החשובים, את זה צריך להבין, זה לא קשור לא לישראל, לא לאף אחד, אלה דברים שהולכים לאורך כל הדרך, מהמאה ה-20 עד היום, פשוט בגלל העניין של איראן גרעינית, משהו שהוא בהחלט ציוט מבחינת הסעודים, הסעודים עומדים על זה שהם יקבלו גם כן את מה שיש לאיראן.
השקעות וכסף הבנתי, אבל אתה חושב שארצות הברית תהיה מוכנה לתת להם ביטחונות? כלומר, משהו, אם תוקפים אתכם, אנחנו נלחם?
אני בטוח שטראמפ יהיה מוכן להיכנס לדיון. השאלה היא שוב, מה שהסעודים אומרים לו, אם תיתן לנו את מה שעכשיו אתה אמרת, אריה, אנחנו נלך איתך עד חצי המלכות, בהשקעות ובדברים כאלה. אני לא חושב שיש לזה גבולות או מגבלות, כמובן זה רק בעניינים של קזוס בלי, מתי שמישהו בצורה כזו או אחרת מתענה לסעודיה בצורה קיומית, אבל יכול להיות שיפתח מין חוזה הגנה כזה, לא רק עם סעודיה, אלא גם עם מדינות אחרות במפרץ, יש כבר פרסיה לדברים האלה, צריך לראות איך זה יתפתח, אבל מעל לעניין הבילטרלי יש את העניין המולטילטרלי, גם כאן יש לטראמפ בעצם חזון למזרח התיכון, לשיטתו עזה ואיראן כבר היו צריכות להיות פטורות, הקונפליקטים שם היו צריכים להינעל לעת ביקורו זה בריאד, אבל זה לא כך, ולכן כאן אנחנו רואים בעצם הרבה רחש בחש במזרח התיכון, כי טראמפ מכניס בעצם סוג של קצב חדש, הוא גם זונח כאן את הסיפור של האידיאולוגיות, מנסה לבנות שותפויות אינטרסים, להרחיב את הסכמי אברהם.
פרופסור רבי, היה נדמה שאבן הראשה של כל המהלך של טראמפ במזרח התיכון, הוא נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, וממנה ייגזר הכל. אז איך פתאום זה נעלם לנו מהשולחן הדבר הזה?
תראה, זה לא נעלם מהשולחן. ואני גם לא רוצה להיסחף לכל מיני אמירות יותר מדי אולטימטיביות, בעניין שצריך לסתום את הגולל על ישראל, והיא נזרקה מהשולחן או מהמזרח התיכון, זה לא כך. לטראמפ חשוב מאוד בשבוע הזה להראות נוכחות, בולטות, שימו לב למה שהוא בסופו של יום הדגיש בימים האחרונים. הסכם בין פקיסטן לבין הודו, הנושא הזה של החות'ים, שבאמת פה הוא עשה לישראל משהו לא נעים או לא סימפטי.
רוסיה, אוקראינה.
הנושא של אוקראינה. בקיצור, הוא מנסה להראות שהוא בא לעבודה, הוא סוגר בעיות, אגב, גם את עזה הוא היה רוצה לסגור, כך או אחרת, וכמובן שגם את איראן. אבל לא כל מה שהוא ירצה כנראה, הוא יוכל לקבל. ולכן אין לו זמן, הוא לא יתעכב כאן בסופו של דבר ויגיד, אוקיי, היות ודיפלומטיה כזאת היא אבן הראשה או נורמליזציה, נחכה שישראל תפתור את הסיפור של עזה. הוא כמובן שוב לא עובד בשביל ישראל, והוא גם לא שומרוני טוב, אבל אני חושב שהוא נשיא פרו-ישראלי בסופו של יום, הוא לא יטיל אמברגו על ישראל, כך אני מאמין.
לא, זה ברור, זה לא יהיה, האירוע הזה ברור שיסתיים, אבל השאלה היא באמת, אם אנחנו הוסטנו לדרגה שנייה או שלישית באינטרסים האמריקאים במזרח התיכון, מה זה גם אומר לעולם הערבי?
תראה, אם אתה רוצה בסופו של דבר להיכנס בסערה לתוך העניין של שולחן הנורמליזציה, אז צריך לאתר למה שהסעודים והעולם הערבי מבקש, שזה בסופו של דבר סיום המלחמה, מדינה פלסטינית ו... לכאורה כאילו הכל יבוא על
מקומו בשלום, כן.
אבל לא, זה כבר לא יקרה. מדינה פלסטינית, אני מאמין שיש קונצנזוס בישראל שלא יכולה לקום, ודאי שלא במתכונת שדיברו עליה. אני חושב שגם הסעודים מבינים את זה. פה אתה צריך לייצר בסופו של דבר, כדרכו של טראמפ וכדרכו של המזרח התיכון, חצאי צעדים שבסופו של דבר מקדמים אותך, אבל אתה צריך לבנות את האנדגם לעצמך ולדעת איפה כן ואיפה לא. אגב, ישראל תפגוש את טראמפ, את ממשל טראמפ, בצוותי T, ששם היא צריך להחליט אם היא מקבלת או לא מקבלת, כי לא, כי אין חפיפה בין אינטרסים אמריקאים לישראלים. ויהיו מקומות שבהם היא צריך ללמוד, איך אומרים למד א', גם לממשל טראמפ, שזה הרבה יותר קשה לממשלה הזאת לעשות, מאשר להגיד את הלא שהיא אמרה לביידן. ואפשר להבין גם למה. אבל אני חושב שזו המורכבות, עדיין יש מזרח תיכון שלדעתי, הרבה יותר נגיש לישראל בהרבה מאוד מקומות, יש דברים, מקומות כמו סוריה ולבנון, שישראל עשתה שם דברים מדהימים, לא פחות, וכולם משתמשים בזה, וכולם בעצם מברכים על זה, אני לא חושב שישראל היא מחוץ למשחק, כי במשחק כרגע אני מסכים שהיא יורדת בעצם לקרן זווית מסוימת בגלל העיסוק בעזה, אבל אני מניח שהזמן יעשה את שלו, גם כשטראמפ לא יהיה פה הדברים יראו הרבה יותר יציבים מאשר הם נראים בשבוע הזה, אני מאמין שיש לזה חזון, אני מאמין שיש לזה עתיד, מאמין גדול בהסכמי אברהם, אבל הסכמי אברהם מוכיחים, שלא צריך לפתור את הדברים כפי שחשבו שצריך לפתור אותם עם הפלסטינים, אפשר לעשות עם מדינות ערביות דברים טובים, וגם לגבי הפלסטינים יש פתרונות של אוטונומיה, יש פתרונות אחרים, צריכים למצוא את הנוסח הנכון.
פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
רעות מתתיהו ארגון, תגיד לנו מה קורה בכבישים פחות או יותר, אחר כך נשמע פרסומות ואחר כך נחזור. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ישי כהן, כיכר השבת, שלום לך.
שלום, שלום.
36 שוטרים צבאיים או צוותים של שוטרים צבאיים ביקרו אתמול בבתים של מלשבים שקיבלו צווים ולא התייצבו. מסתבר שרק אחד מהם היה חרדי בסופו של דבר, אבל שמענו שיהדות התורה הזדרזה לאיים שגם אם יעצר עריק חרדי אחד לא תהיה ממשלה. עד כדי כך?
נכון. אגב, זה לא רק יהדות התורה, זה גם שס, גם אריה דרי. מבחינתם הם כבר, אם אתה שם לב, חודשים ארוכים של איומים ומשברים והחרמת הצבעות ועוד ועוד, אבל לא מדברים על פרישה בממשלה, בגלל העובדה שהם יודעים, אין אלטרנטיבה ביום שאחרי. סוגריים, ביהדות התורה יש מי שסבור שממשלת שמאל מרכז יהיה קל יותר להעביר את סוגיית חוק הגיוס, אבל נניח את זה בצד. אני חושב שאין באמת אלטרנטיבה לעשיות החרדיות, וכמובן שהן לא רוצות את נושא הגיוס כנושא מרכזי של הבחירות. ועדיין, ברגע שייעצר תלמיד ישיבה, הם אומרים, אין לנו לגיטימציה לשבת אפילו יום אחד בממשלה. עכשיו תראה, זה לא אומר את זה גולטנופ, אלא זה אתה שומע מדגל התורה, מגפני, מיעקב אשר, ומאריה דרי. אני מזכיר לך, אריה דרי בערב החג האחרון, ערב חג פסח, לפני פחות מחודש, דווקא חודש, היינו אתמול פסח שני, חודש פלוס, מתראיין במרכאות לביטון המפלגה, ושם הוא אומר, אם ייצר תלמיד ישיבה אחד, זה יהיה הקו האדום שלנו, ולא נוכל לשבת בממשלה. והוא מדגיש ואומר, אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית דוחפת לשם, והיא רוצה להפיל את ממשלת הימין, ולכן היא תעשה את זה, אבל לא מעניין אותנו כל ההסברים וכל התירוצים, אנחנו נפרוש מהממשלה. ולכן הבוקר, שיוצא הדיווח, ואני חייב לומר לכם, שבבוקר כשיצא הדיווח הראשוני של יוסי ישוע, בצד די אישרו לי את זה כששאלתי אותם שאכן יוצאים למבצע שכזה נגד עריקים חרדים. בסיעות החרדיות מהירו להעביר מסר לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון ישראל כץ, אם יעצרו תלמידי ישיבה אפילו אחד, אנחנו פורשים באופן מיידי, על הדגש במיידי.
זהו, וכאן נשאלת השאלה, האם מה שנקרא מבלפים, או שבאמת ילכו את כל הדרך?
אני חושב שאם יעצרו תלמידי ישיבות, ואני מדגיש תלמידי ישיבות, כי אם צהל דוגמה ילך, מה שנקרא ילך על תבנית בצין, נגיד אני מבצע מעצרים של חרדים, אבל לא של תלמידי ישיבות. יבצע מעצרים של חרדים שיש להם תלושי שכר והם עובדים ולא לומדים, תורתם אינה אמנותם. מה קורה אז? לא בטוח שיפרקו את הממשלה. הם יעצרו תלמידי ישיבות כאלו שתורתם אמנותם, אני מעריך שזה יהיה הסוף. אני חושב שבכלל הממשלה הזאת טיפול בסוף על חוק הגיוס. הסיפור פה עכשיו זה משחק הזמן. נתניהו רוצה לסיים את כנס הקיץ ולהגיע לכנס החורף עם בחירות. יכול להיות מאוד שהוא יצליח, יכול להיות מאוד שלא. אני מזכיר, ביהדות התורה, יעקב אשר רק בשבוע שעבר, אומר לנו בכיכר השבת, שאם עד חג שבועות, שאנחנו היום 30 יום לעומר, זאת אומרת בעוד 20 יום, לא יעבור חוק גיוס בקריאה שנייה או שלישית, הם לא יוכלו להמשיך להישאר בממשלה. את זה אני לא רואה קורה, אבל אני כן אומר שהמשבר הזה הוא משבר אמיתי, כשאתה מוסיף לזה את צווי הגיוס, לא תהיה להם אופציה להישאר.
אתה אומר שזה מעבר לחשיבה פוליטית של כדאי בחירות עכשיו או לא כדאי בחירות עכשיו, ונדמה לי שזה המצב גם בהרבה מאוד אנשי ימין שאומרים, גם אם לא טוב לנו בחירות עכשיו, הימין עלול לחטוף מכה קשה בבחירות האלה, להזזל הפוליטיקה מספיק, שיתגייסו.
תראה, אז בוא נאמר את האמת, אני לא חושב שלא צווי הגיוס, ולא צווי המעצר, ולא המעצרים עצמם, הם אלו שהביאו חרדים לצבא. אולי הצבא יקבל חרדים בשדה תימן, הוא לא יקבל לוחמים. עכשיו, אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון, אני לא אומר שזה מה שצריך לקרות. אני נותן פרשנות של עובדות, כמי שמכיר את המגזר וחד המגזר, ויודע מה קורה בהנהגה הרוחנית החרדית. זה לא מה שהביא חרדים לצבא. והצבא לא צריך עצורים בשדה תימן, הצבא צריך לוחמים. אני חושב שאם יעבור חוק גיוס, אם, אני רואה לזה הרבה סיכויים, אבל אם יעבור חוק גיוס, ואני אומר חוק גיוס, לא חוק השתמטות כמו שאומרים, אלא חוק גיוס עם אחוזי גיוס גבוהים, עם סנקציות אישיות ומוסדיות משמעותיות, בשיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות, שאנחנו מדברים על חוק, לפחות החוק המדובר כרגע של כ-10,000 חיילים חרדים בתוך שנתיים, שזה אומר על למעלה מ-50%, מדבר על למעלה מ-50% ופחות מ-5 שנים ממחזור הגיוס, אז כן אנחנו נראה אלפי חרדים בצבא. כל עוד שזה לא יקרה, אני חושב שאנחנו לא נתקרב לשם.
תגיד, אנחנו מבינים את התלות של נתניהו בחרדים, במפלגות החרדיות, יותר נכון, מבחינה פוליטית, וזה בעצם אחרי ומתהפכת מעל לראשו הפוליטי. אבל נאמר שהממשלה הזאת נופלת, ועולה ממשלת גנץ, לפיד, whatever, בנט, יש להם סיכוי לגייס את החרדים? הם יוציאו צווים, ולחרדים אין עליהם שום מינוף. מה אז?
תראה, קודם כל, אני לא חושב אין לך תשובה, מה שנקרא מסקנה סופית.
כן.
גם אם תהיה כאן ממשלת בנט, לפיד, ליברמן, יאיר גולן, ויעבירו חוק גיוס הכי קשוח מבחינת הסיעות החרדיות, האם זה יביא חרדים לצבא? להערכתי, התשובה היא לא. אתה תראה, כמו היום, אחוזים מאוד בודדים, כמה אנחנו מדברים על פחות מ1.5% מתוך 20,000 צווי גיוס שכבר יצאו. אני גם לא כל כך, אני חייב לומר, אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין הכאב ובין הזעקה שאני שומע גם מחברים, מאנשי מילואים, ואתה יודע מה, בעיקר מהציבור הדתי-לאומי, שאני מאמין לכל מילה שלהם, שהזעקה שלהם היא זעקת אמת, שהיא זעקה כואבת, שהם אומרים, אגב, יש כאן מחלוקות אידיאולוגית ארוכת שנים, שכן אפשר גם ללמוד וגם לשרת בצהל, וגם להילחם וגם ליפול בשדה הקרב. זה נושא אחד, ששוב, אני חושב שהפתרון הזה בסוף זה חוק גיוס מוסכם, שיעבור לא משהו עם טווח של 20 שנה קדימה כמו חוק טל, אלא משהו מיידי עם סנקציות מיידיות, זו הדרך לפתור את הכאב הזה ואת הזעקה לשוויון בנטל. ולכן לזה אני מאמין ואת זה אני קונה ואת זה אני גם חושב שזה אמיתי. לבין הפוליטיקאים, כי אני חושב שאתה יודע, הפוליטיקאים שהם מדברים על סוגיית הגיוס שלו, אני לא מאמין לתירוצים שלא היה את השבעה באוקטובר ולכן השינינו דעתנו, כי אם בממשלת בנט לפיד גנץ, כשגנץ ניסה להעביר את מתווה השירות הגדול שלו, שרים בממשלה דאז, בממשלת השינוי, סיפרו לי, חלקם ברעיונות גלויים, כמו חיליק טרופר, שבנט ולפיד עצרו אותם לחוקק את מתווה השירות, כי הם עדיין בנו על שיתוף
פעולה. זהו, אז אולי אגב, בהפוך על הפוך, אישי.
למי ששכח, רק עוד משפט, למי ששכח, מדברים על לימודי ליבה וכולי, בממשלה הזו, ממשלת השינוי, מה שנקראת, הציעו למעלה ממיליארד שקל למאיר פרוש ולישראל אייכלר, למוסדות פטור שלומדים הכי פחות לימודי ליבה בכל המגזר החרדי, למען שיעורי תורה והדברים אחרים, והתמורה שביקשו מהם זה סך הכל להיעדר מההצבעה לתקציב, כשכבר יש רוב לתקציב, נטו כדי להכניס אצבע בעין שנתניהו, הנה אנחנו מפצלים לך גם את האופוזיציה. אז שהם לא יספרו סיפורים.
וכאן אנחנו צריכים לשאול, אולי בהפוך על הפוך, אולי דווקא ממשלת לפיד גנץ וכולי, כדי לעלות ולשלוט, תסכים, אתה יודע, לטשטש את העניין או למסמס אותו, ואז אולי בכלל זה עדיף לחרדים.
אני אגיד כך, אני אומר את זה בוודאות וביטחון מלא, בסדר? כל ממשלה שהיא לא ממשלת נתניהו, שתעביר את חוק הגיוס הנוכחי, אני מדבר על חוק הגיוס של עקרונות ישראל כץ, תציג את זה כההישג הכי גדול שהיה מול המגזר החרדי. כן. כי אתה תראה בתוך שנתיים 10,000 חיילים חרדים בצהל, אתה תראה פתאום חיילים חרדים מנמדים בכל הרחובות, אתה תראה משהו ושינוי אמיתי. אמר לי אחד מראשי האופוזיציה, ואני מצטט במילה במילה, אמרתי לו, תסתכל על העובדות, תסתכל גם מול חוקים שאתם מצאתם, על מה מדובר כאן. הוא אומר לי כך, ואני מצטט מילה במילה, יכול להיות שזה פתרון טוב, אבל זה יהיה רק אם זה בממשלה שלנו.
כמו שפעם אמרו שרק הימין יכול לעשות ויתורים טריטוריאליים.
אגב, אתה שומע את זה גם חברים בסיעות החרדיות שאומרים בצורה מפורשת, חלקם אומרים את זה גם במליאת הכנסת. בממשלות אחרות של מרכז שמאל הציעו לנו הרבה יותר מנתניהו ומה שקשור.
כן, אנחנו זוכרים, תגישו לי דף חלק ואני אחתום למטה וזה. ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואיתנו יוסי לוי, יושב ראש עמותת הנחל החרדי נצח יהודה, שלום לך.
שלום, שלום.
36 ביקורי בית אצל אנשים שקיבלו צווי גיוס ולא הגיעו לבקום ונשלחו אליהם שוטרים צבאיים ולוחדי עריקים. זה יכול לעבוד במגזר החרדי, אם נניח ייקחו רק כאלה שיש להם תלוש משכורת ולא תלמידי ישיבה, זה יתחיל להזיז משהו?
קודם כל זה לא האירוע. כרגע צווים נשלחים לכולם, אתמול התקשר אל היחיין שלי, לומד באחת הישיבות הכי טובות במגזר החרדי, והוא קיבל צו גיוס, הוא קיבל צו שני אני חושב, סיפר לי, חשב שאני אעזור לו, כמובן שלא, שורה תחתונה זה מגיע לכולם. ואני זוכר את הימים שהייתי קצין בנצח יהודה, חרדי, הולך בשכונה חרדית, סך הכל היו גאים בי. עד אותו יום, חוק לפיד, שנת 2014, תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, הכניס סנקציות פליליות כנגד מי שלא מגיע להתגייס, באופן גורף, ומאותו יום זרקו על היוונים בשכונה שבה גדלתי. אנחנו מאוד קרובים לזה. מאוד קרובים לזה.
עד כמה העניין הזה, השיח הזה באמת הפנימי, אני מתכוון, בתוך המגזר החרדי, סוער ובוער, האם יש בכלל קונפליקט שם, או שכולם מיושרים קו, אין גיוס, יערק ובל יעבור?
אז באמת בשלהי המלחמה, היה שיח בוער סביב גיוס חרדים לצהל, ברמה שההנהגה הייתה, כאילו אנחנו פגשנו לראשונה, את ההנהגה החרדית איתנו, מקצה לקצה, בצורה דרמטית, וגם בשטח החרדי, אני אומר לכם, היה בחורי ישיבות שאפילו התביישו ללכת ברחוב, ואמרו לעצמם, אנחנו לא משרתים, והם משרתים, וכל החוויית מלחמה. עכשיו זה הפך להיות למלחמת דת, סוג של פוגעים בעולם הישיבות, יש פה אידיאולוגיה הרסנית מצד בג"ץ, מצד המדינה, למרות שהחרדים בקואליציה, אבל הנה, יש פה פגיעה ישירה בישיבות, וזה גורם להלום נגד גיוס, ואפילו אנשים היום מתחילים להיות גאים, חזרו להיות גאים שהם לא משרתים בצהל.
אבל השיח הפנימי שהוא בוער בחברה, נקרא לזה החילונית לצורך העניין, וגם הציונות דתית, שאנחנו לא נסכים יותר לשאת על גבינו את ביטחון האומה, כשיש פה 15% מהציבור שמסרב לקחת חלק בדבר הזה.
שמקבלים פטור מהמדינה, זה כואב יותר.
אני רוצה לומר לכם, גיוס חרדים זה לא... לא מגייסים חרדים דרך פוליטיקה. ומקודם דיבר, אני חושב זה היה איש שלי, נכון?
כן.
אז זיהיתי את קולו ודיבר על הנושא של פוליטים, יעבור החוק. אני אומר לכם סוד, גם כשיעבור החוק, חרדים לא יבואו לצהל, גם אם יהיו סנקציות כלכליות. חרדים לא באים לצהל דרך אכיפה ודרך כפייה, זו לא הדרך. מה כן עוזר החוק? לאפשר לנו לגייס. שבאין חקיקה, מאוד הגיוס נפגע. בסוף צעיר חרדי שגדל 18 שנים, על נגד צבא, או לפחות לא בעד צבא, לא יחלה 3 שנים מזמנו כדי לשרת בצהל. איך הוא כן יחלה, חס ושלום? איך הוא כן יעשה את הצעד החשוב הזה, להיות בשליחות בצהל ולהגן על עם ישראל, על ידי זה שנעשה תהליכים חינוכיים. ולכן אני, כמי שמתעסק בתחום הזה, אולי הגוף המרכזי, לא אולי, הגוף המרכזי שעוסק בשילוב חרדים בצהל הרבה
שנים. יוסי, תהליכים...
אנחנו מקפידים להשקיע בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות המלחמה, בחינוך, מכינות קדם צבאיות, ישיבות הסדר חרדיות,
יוסי,
זה הליבה שלנו היום.
יוסי, כן. אתם עושים באמת מלאכת קודש תרתי משמע, ועדיין אני שואל, התהליך הזה הוא תהליך שימשך מה? חודשים ארוכים, שנים ארוכות, על מה אנחנו מדברים פה בכלל? עד שיהיה תהליך של חלחול אמיתי שיבוא, יגיע, ייצר איזה מסה אמיתית שתוכל להצטרף לצבא.
אז יש פה שני תרחישים. תרחיש אחד, שהמדינה תמשיך לשים עלינו פס, לך שאני אומר את זה,
כן.
וכשאני מקים ישיבת הסדר חרדית לא יביאו לי תקציב כי כל מיני תירוצים, כמו שקרה רק שבוע שעבר, צעקות בוועדת חוץ וביטחון, שכולם נדהמו לגלות שאני כמעט סוגר ישיבות הסדר חרדיות, כי התקציב שלנו תקוע, וימשיכו לא לבנות תוכניות לשילוב חרדים בצהל, ואז נמשיך לנסות לבד לגייס, ונביא עוד 200, עוד 300, וזה תרחיש אחד.
וזה קצב איתי מאוד, נגמר לנו הזמן, משפט לסיום.
שנייה, נגמרה הסבלנות גם, וכמגד במילואים, המחיר שאנחנו משלמים הוא בלתי נתפס.
נכון.
התרחיש השני זה שהמדינה תכניס את הידיים בבוץ פעם אחת ברצינות, ויהיה תוכניות ממשלתיות, ויהיה מדדים, ויהיה משאבים, ויהיה פי 10 חרדים בצהל, לא פי 2.
יוסי לב, יושב ראש עמותת הנח"ל החרדי, נצח יהודה, תודה, 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 פרסומות זריזות ונשוב.
תודה. לא לתקציבים מאוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, כי מתקיימים בשטחם, גם בזמן הלימודים, אירועים לציון הנכבה. שלום וערב טוב לדוקטור מוטי קידר, מזרחן מאוניברסיטת בר אילן.
שלום והברכה.
אתה חושב שהוא צודק?
תראה, צודק או לא צודק, השאלה את מי אתה שואל, אבל זה כל פעמים על פי החוק. כבר בשנת 2011, זאת אומרת לפני כ-14 שנים, אושר בכנסת חוק יסוד התקציב, על שר האוצר להפחית מתקציבו של גוף מתוקצב או מתמך סכומים של עד פי 3 מההוצאה שהוציא, אם היא במהותה אחד מאלה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, הסתה לגזענות.
מוטי, שפר מיקום, כי אתה נשמע קטוע.
כן, ממש מקוטע מאוד.
הלו?
כן, תמשיך.
לא. עכשיו תנסה ללכת ימינה.
אנחנו פשוט שומעים מילה
כאן מילה. ממש נשמע מקוטע, חצאי מילים. מוטי?
ועוד מעט לא ישמעו בכלל.
הנה, עכשיו טוב. עכשיו תגיד.
עוד מעט אני אגיע לנתב"ג.
יש לנו 2.5 דקות.
אם כן. על פי החוק, שר האוצר, כבר לפני כ-14 שנים, שר האוצר רשאי לנקות מסכומים של גופים מתמחים, באוניברסיטאות הם גופים מתמחים ללא ספק, בדיוק לשון החוק, לא צריך יותר מזה ולא צריך פחות מזה.
אבל תגיד,
אני
מוטי,
לא מבין איפה הבעיה.
תגיד מוטי, זה שהטרלול הפרוגרסיבי אוחז באקדמיה במערב, זה כבר התרגלנו, השנאת ישראל הזאת והתמיכה העיוורת בפלסטינים, נו אין מה לעשות, זה האנשים האלה, אין לי מלדבר כבר. אבל איך אתה מסביר שגם האקדמיה בישראל טרם התעוררה והצטרפה לאירוע הלאומי? איך אתה מסביר שגם האקדמיה הישראלית,
שהם נועדו כנגד קיומה של מדינת ישראל, ולא משנה כיהודי, כדמוקרטית, ככל צורה אחרת. ולכן אני לא מבין איפה הבעיה פה. למה שישראל תתמוך בגופים ש...
אולי טוב שהסטודנטים הערבים יציינו את הנכבה כדי שיזכרו ויזהרו שלא יקרה להם עוד פעם אם הם ירימו יד על מדינת ישראל?
אם זה היה המטרה של הכינוסים,
לא, זה לא המטרה, אבל ככה זוכרים.
כולנו יודעים שזה לא המטרה, המטרה היא אחרת לחלוטין, הפוכה לחלוטין. אז אני גם תקשיב לעצמאות שנשמעות שם מעל כל חוצות.
מוטי, לא הראה תהליך הפנמה אחרי 7 באוקטובר גם בתוך האקדמיה הישראלית שבונה, צריכים להצטרף לאירוע הלאומי?
לא, לא, כי אתה מדבר פה על תרבות, אתה מדבר פה על הלך רוח, אתה מדבר על אופן חשיבה, אתה מדבר על דברים הרבה יותר עמוקים ממה ש7 באוקטובר יכולים לשנות. בשוליים. אבל לא את המיינסטרים של אותם אלו שהם תקועים בתוך הפרספציות שהובילו את הסיפור הזה. לוקח שנים עד שהדבר הזה משתנה.
דוקטור מוטי קידר, אוניברסיטת תל אביב, מזרחן, תודה רבה לך. אוניברסיטת בר אילן, סליחה. אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
תגיד תודה לאנשים
טובים. נגמר לנו הזמן, אתה רוצה להגיד תודה למי שעזר לנו היום?
הרשימה היא פה, אורחים ומפיקים, אסף נבוא ושר פלסנר, על השידור, סתיו קורנס המעולה, לאורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, גיא רביב, אחי עד לוק, ואחרינו ברקו ומשה פרימו עם ספורט.
תודה רבה, שי.